קשת כל שידורי תורה, ואנחנו מארחים את הרב יוסף צבי רימון, סדרת שיעורים בנושאי תפילה, בנושאי הלכות תפילה.
אנחנו נתחיל לעבור על ברכות השחר ולבאר גם מחשבתית וגם הלכתית על כל ברכה וברכה. ואני חושב שיש לזה חשיבות עצומה, כי אנחנו מברכים ברכות השחר כל בוקר ככה ברצף, קשה מאוד להתרכז ולחשוב על איזה משהו מיוחד, וכשאתה עובר על זה בצורה קצת יותר משמעותית, אני חושב שזה משנה את כל אמירת ברכות השחר בבוקר. ברכות השחר יש 18 ברכות, כך מבואר בגמרא, ברמב"ם בהלכות תפילה בפרק ז', מה בדיוק כלול ב-18 ברכות, אז זה מעלה, זה מוריד, אבל בסוף יש את כל הברכות ויש את ה-18, כשאלה היא מה בדיוק לכלול ב-18, אז זה לא כל כך משנה. הברכות שלפנינו מורכבות גם מברכות שהוזכרו בגמרא ואחרי זה ברמב״ם, אבל גם מתוספות הגאונים הוסיפו את ברכת הנותן ליעף כוח, ובשם הארי מבואר שהוסיפו אותה כנגד ולמלשינים על תהי תקווה, והדבר הזה מבואר בשולחן ערוך הרב, שיש כאן איזה חולשה, איזה משהו שירד לעולם, שהגאונים תקנו אותו בגלל החולשה הזאת. לגבי כל ברכות השחר, אומר הרשב"א, בשו"ת הרשב"א, חלק א', סימן קוף צדיק א', לפי שבשחר אנו נעשים כבריאה חדשה, דכתיב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. וכמו שבא להם זל במדרש, וצריכים אנו להודות לו יתברך על שבראנו לכבודו ולשרתו, לשרתו ולברך בשמו. ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותן ברכות שאנו מברכים בכל בוקר ובבוקר. לפיכך אנו צריכים להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי, ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו. הרש בשחר כאן קובע שברכות השחר נתקנו על ההתחדשות שלנו בכל בוקר ובוקר. זאת אומרת, כל יום אנחנו נולדים מחדש, וברכות השחר אלה ברכות שמבטאות דברים שמתחדשים בנו כל יום. לפי זה אנחנו יכולים להבין למה בברכות השחר לא מברכים על חוש הריח, למשל. לא מברכים על דבר או על דברים אחרים שהם קיימים תמיד. מברכים בברכות השחר על דבר שמתחדש. הדבר שפתאום מתחדש בבוקר, אדם קם בבוקר, הראייה זה דבר שהתחדש, כי בלילה עיניו עצומות. וכך גם הישיבה וההליכה והנעליים, כל הדברים האלה דברים מתחדשים, וברכות השחר באים לבטא את כל הדברים שמתחדשים בכל יום מחדש. בקבוצה של ברכות השחר, ברצף שאנחנו רגילים לומר, אפשר להבחין בשלוש קבוצות. קבוצה אחת, ברכות על התחדשות גופנית. כמו למשל, ראייה, התלבשות, הליכה, התחדשות על כל הדברים הפיזיים, הגופניים, שמתחדשים לנו בכל יום. קבוצה שנייה, היא קבוצה שמבטאת אומנם התחדשות גופנית, אבל משהו שיש בו צד רוחני מיוחד. בדרך כלל אנחנו יודעים שיש בו צד רוחני מיוחד, כי יש שתי ברכות בלבד בברכות השחר, שכתוב בהם את השם ישראל. והברכות האלה הן עוזר ישראל בגבורה ועותר ישראל בתפארה. אלה שתי הברכות היחידות. יש את הברכות השליליות שלא עשני, שאני לא מתייחס אליהם עכשיו, תכף מתייחס, אבל מכל הברכות החיוביות, אלה שתי ברכות שמוזכר בהם עם ישראל, ויש כאן משהו שהוא התחדשות גופנית, שעוד מעט נבהר, זה חגורה, זה כובע, אבל משהו שיש בו השפעה מיוחדת על עם ישראל, ולכן יש בו איזו השפעה רוחנית כנראה, ולא רק התחדשות גופנית. והקבוצה השלישית, זו הקבוצה של הברכות שליליות. שלוש ברכות שליליות, ברכות הבדלה, שזאת הקבוצה השלישית שיש לנו כאן. נתחיל בברכה הראשונה. אשר נתן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. אז מבואר בגמרא, ברכות דף סמך עמוד ב', כשאדם שומע קול תרנגול, צריך לברך אשר נתן לסחבי, סחבי זה תרנגול, בינה להבחין בין יום ובין לילה. הדבר הזה... לא, לא, אבל הסחבי יש פסוק. יכול להיות. הטור מסביר קצת את הדברים. כלומר, הטור מסביר בסימן מ"ו, שבלשון ערב, אומר הטור, קוראים לתרנגול סחבי. ואומר הטור ש... גם הלב נקרא סחבי, ונקטו את הלשון הזאת כדי לרמוז על שני הדברים. כלומר, מצד אחד יש תרנגול שקורא ומאיר את האנשים, ומצד שני יש את הלב שמבין ומבחין בין יום ובין לילה. אז זה מה שהטור מסביר בסימן מ"ו. בכל מקרה, הברכה הזאת מצד אחד מתארת את התרנגול, מצד שני מתארת את התחושה של האדם, שהלב יודע להבחין בין יום ובין לילה. והדבר הזה מביא גם למחלוקת בין הראשונים, מה קורה אם אדם לא שמע קול תרנגול. אז יש מחלוקת כללית על כל ברכות השחר, אבל חוץ מזה גם במקרה שלנו יש מחלוקת, והמשנה ברורה פוסק להלכה שאפשר לברך אשר נתן לסחבי בינה גם אם לא שמע קול תרנגול, אבל אומר המשנה ברורה שיברך דווקא אחרי עלות השחר. וגם אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ה בסימן מ"ו, וכן חירש אף שאינו יוכל לשמוע קול תרנגול יוכל לברך ברכת הנותן לסחבי בינה. ובחיי אדם כתב, דחרש ימתין לברך ברכה זו עד שיהיה אור היום. כלומר, גם אם אדם לא שמע את התרנגול, אנחנו פוסקים להלכה שמברך אשר נתן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, אלא שלכתחילה יחכה עד עלות השחר. ואולי הפסיקה הזאת ההלכתית, שגם חרש יכול לברך, מסבירה לנו שבאמת העיקר כאן זה על מידת ההבחנה. ואולי... מתוארת כאן הבחנה בין יום ובין לילה, אבל אולי הכוונה היא לא רק יום ולילה, אלא בכלל, על זה שאדם הוא יצור שיכול להבחין בין טוב לרע, יצור שיודע להבחין בין דברים בעולם. כלומר, אשר נתן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, ברובד הראשון זה התרנגול שמאיר אותנו בבוקר. ברובד השני זה ההבנה שלנו להבחין בין יום ובין לילה, וברובד העמוק יותר יש כאן איזה משהו פנימי על כל מידת ההבחנה של האדם, להבחין בין טוב ובין רע. הברכה הבאה, פוקח עיוורים. גמרא אומרת ברכות דף סמך עמוד ב', שפוקח את עיניו מברך פוקח עיוורים. הברכה כאן היא פשוטה, ולמרות שהיא פשוטה ההודעה היא כל כך עצומה. זה שאדם יכול לראות, זה שאדם פותח עיניים ויכול לראות, צערנו אנחנו יודעים על אנשים שלא יכולים לראות, ופתאום אדם מבין כמה הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא כל בוקר על זה שהוא פוקח עיוורים, שכל יום מתחדשת בו הראייה מחדש. ויכול להיות שגם הברכה הזאת, מעבר לרובד הבסיסי של הראייה, יש אולי גם משהו פנימי יותר, שאולי גם כאן יש איזו הודעה מיוחדת על זה שאנחנו יכולים לדעת, להסתכל בדברים מחוסים, בדברים נעלמים, להבין דברים, פוקח עיוורים גם במובן הרחב יותר, לא רק בראייה הפשוטה, אלא גם מעבר לדבר הזה. והדבר הזה גם כן מתחדש, מתחזק ממחלוקת הפוסקים, האם עיוור מברך פוקח עיוורים. הפרי חדש כותב שגם עיוור יברך פוקח עיוורים, אבל יש הרבה פוסקים שחשבו שעיוור לא יברך פוקח עיוורים, כך פוסק שולחן ערוך הרב והחידה, שעיוור מופקע מהברכה הזאת ולא יברך פוקח עיוורים. למעשה בעניין הזה המשנה ברורה פוסק להלכה שעיוור כן יכול לברך פוקח עיוורים. סימן מבב סעיף קטן קפה סומה מברך פוקח עיוורים, וגם הדבר הזה אולי מחדד את אותה הבנה שלא מדובר רק על ראייה פיזית. למה עיוור מברך פוקח עיוורים? אם נרצה להגיד שזה רק ראייה פיזית, אז אולי אפשר להגיד שעיוור מברך פוקח עיוורים על זה שאחרים יכולים לראות ולהוביל אותו. אם אף אחד לא היה רואה, היה מצבו הרבה יותר גרוע. מבחינה מסוימת, אולי היה מרגיש שווה בין שווים. אבל היה מצבו הרבה יותר גרוע. זה שיש ראייה בעולם, זה עוזר גם לעיוור, כי כך יש מי שמוביל אותו, מי שמדריך אותו. אבל אולי זה לא רק הנקודה הזאת, אלא אולי באמת יש כאן משהו פנימי יותר, יש כאן משהו שמתאר איזה ראייה, התבוננות והבנה של דברים נסתרים בעולם. וכדי לחזק את זה אפשר להביא את דברי רש"י. פוקח, פקיחת עיניים. פעם ראשונה שאנחנו מוצאים בתנ"ך פקיחת עיניים, ותפקחנה עיני שניהם, נאמר אצל אדם וחווה, ובראשית פרק ג' פסוק ז', אומר רש"י, לעניין חוכמה דיבר הכתוב, ולא לעניין ראייה ממש. ואם כך, ניתן מכאן לחזק את אותה גישה שעיוור יכול לברך פוקח עיוורים, כמו שהמשנה ברורה פוסק להלכה, וגם אנחנו הבוקר כשמברכים פוקח עיוורים, מודים לקדוש ברוך הוא על הראייה שמתחדשת בנו, ובתוך זה גם על החוכמה המיוחדת, על פקיחת העיניים שמאפשרת לנו גם התבוננות באותם דברים שמחוסים בעולם, באותם דברים פנימיים. מלביש המומים. הבגדים ניתנו לנו ברובד הפשוט לחימום, לא כבעלי החיים שיש להם פרווה או סיבות או דברים אחרים שמחממים אותם, אבל הבגדים ניתנו לנו לא רק לחימום, והשולחן ערוך פוסק באורח חיים סימן ב' סעיף ב', אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וממילא הבגדים הם דבר שנועד לא רק כדי שיהיה לנו חם, אלא דבר שנועד כחלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בצלם אלוקים עשה את האדם. בחטא אדם הראשון התעורר כוח התאווה באדם. וברגע שמתעורר כוח התאווה באדם, רק אז נוצרים הבגדים. כלומר שהבגדים הם לא רק בגדי חימום, הבגדים נוצרו בעולם בגלל כוח התאווה. ודבר מעניין שבסופו של דבר, אמנם הבגדים נוצרו כתוצאה מהחטא, ואדם וחווה בעצמם תפרו להם עלי תאנה, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא קיבל את הדברים. ואיך אנחנו יודעים? כי הקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה נותן להם קוטנות אור. זאת אומרת שאומנם בעקבות החטא נוצר המצב שיש צורך בבגדים, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא קיבל את המציאות הזאת. הקדוש ברוך הוא סבור שזה מה שצריך לעשות את המציאות הזאת. האדם וחווה פעלו בצורה נכונה כשבסופו של דבר הם יצרו לעצמם בגדים אחרי החטא, והקדוש ברוך הוא זה שממשיך את הדבר הזה, וגם אנחנו כשמברכים מלביש ערומים כל יום זה על אותה הלבשה שהתחילה בחטא אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא יצר שם למעשה את הבגדים הראשונים בעקבות החטא, וגם אנחנו בבגדים מבטאים גם את החימום אבל גם את הדבר המיוחד באדם שלבוש בגדים ככבוד השם בעולם. מתיר אסורים וזוקף כפופים. מתיר אסורים, אדם מברך כשהוא מתיישב. וכשהוא עומד מברך מתיר אסורים, כך אומרת הגמרא בברכות דף סמך עמוד ב'. אדם קודם כל מוציא מהשבי את האיברים שלו, ואחר כך הוא מצליח גם לעמוד. למה זה כל כך חשוב לברך על זה? אז קודם כל ברור שהעמידה יש בה דבר שהוא מאפשר לנו לעמוד, לפעול, אבל כנראה שיש כאן גם דבר מיוחד. העמידה זה דבר שמיוחד ליצור אחד בעולם, וזה האדם. רק האדם עומד זקוף. אין אף חיה בעולם שעומדת זקוף. האדם הוא היחיד שעומד זקוף, והדבר הזה מראה גם על העליונות של האדם, אבל כנראה שגם מעבר לדבר הזה, רב צדוק ברסיסי לילה, ממחת, וגם השלה, מבארים שיש מבחינה מהותית הבדל בין יצור בעל חיים שעומד עם הפנים לאדמה, וכל המגמה שלו כלפי החומריות, כלפי הגשמיות, כלפי האדמה, הוא אדם שעומד זקוף, אדם שמגמתו כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. שזה הבדל עצום בין שני הדברים. והדעת של האדם היא המאפשרת לו את אותה זקיפות מיוחדת, אותו שיווי משקל גם, אותה זקיפות מיוחדת שמראה על החיבור הטבעי שאמור להיות לאדם כלפי הקדוש ברוך הוא. מישהו יקשה עליי פעם שיש יצור חיה אחת בעולם שכן עומדת זקוף. פינגווין. אבל באמת, מי שהרהרתי בדבר, בא אליי מישהו אחר שהטרידה אותו השאלה, שבדק את הדברים, והוא אמר בצדק, הפינגווין אומנם עומד, אבל הוא אוכל בצורה כפופה. האדם זה היצור היחיד שגם אוכל, וזה חושב שזה נכון, יש כאלה שאוכלים בתוך הצלחת, ככה, מכניסים את הראש לתוך הצלחת. הרב צבי יהודה היה מקפיד לאכול זקוף ממש. הרב צבי יהודה היה אוכל, יושב ולוקח את הכפית ככה, שהגוף לא יתכופף לאוכל, אלא האוכל יבוא אל הגוף. אז אנחנו אולי לא הרב צבי יהודה, אבל בכל אופן, אנחנו צורי שעומדים פחות או יותר זקופים, וגם יש לנו קושייה מהפינגווין, אנחנו נסתדר עם הפינגווין. אולי בגלל זה אין כל כך הרבה פינגווינים פה, אני יודע אם מישהו ראה אי פעם בחייו, אולי בגן החיות. רואים. לא מסתובבים פה כל כך הרבה. אבל בכל אופן יצור מעניין, הפינגווינים, יש עוד תירוצים, אני אשמח לשמוע. מה קורה אם אדם הקדים, זוקף תפופים למתיר אסורים? נחלקו ראשונים בדבר, כי יכול להיות שאם הוא כבר הזדקף, אז אין מה לברך על מתיר אסורים. מתיר אסורים זה שלב לפני זוקף כפופים. למעשה, השולחן ערוך בסימן מ"ו, סעיף ה' פוסק, אם קדם וברך זוקף כפופים קודם שברך מתיר אסורים, לא יברכנה. שולחן ערוך פוסק שלא יברך אם הוא החליף בין הברכות. המשנה ברורה מסביר בסעיף קטן כף, שכיוון שנתן הודעה שנזדקף לגמרי, זה בכלל דמתיר אסורים. וכולי, ואומר שיש חולקים בזה, ומסקי האחרונים להקל, כלומר עיקר הדין להקל, אבל כתב הפרי מגדים שטוב שיראה שישמע אחר כך הברכה מאחר. אז מצד הדין אנחנו מקלים בדבר, אבל טוב לשמוע הברכה מאחר. ומשם מורה מעריך בכל מיני נקודות נוספות שאדם התכוון לברך ברכת פוקח עברים ועמד לסיים פוקח עברים ונכשל בלשונו שזה יותר קל וכולי, אבל זה, בזה לא נתעסק כרגע. הברכה הבאה, ברכת רוקה הארץ על המים. כאשר אדם שם את רגליו על הרצפה, דורך על הרצפה, מברך רוקה הארץ על המים. ביום השלישי לבריאת העולם אמר הקדוש ברוך הוא, יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. בדבר הזה היו שני ניסים. נס אחד שנהייתה יבשה. אבל נס נוסף שאומרת הגמרא בחגיגה דף י"ג עמוד ב', ונס שאנחנו יודעים גם המציאות של כפי שידוע לנו על ידי המדע היום, שמתחת לאדמה יש מים. כלומר שהאדמה מחזיקה למרות שמתחתיה יש מים נוספים, איזה נס כפול שנוצר כאן. הברכה הזאת אנחנו לא רגילים בכלל לשים לב אליה. כלומר, אילולי שחזל היו מתקנים רוקה הארץ על המים, מישהו מאיתנו היה מדמיין להודות לקדוש ברוך הוא על האדמה? להודות לקדוש ברוך הוא על זה שעשה ביום השלישי אדמה? אולי אנחנו נזכרים להודות שיש אדמה כשאנחנו שומעים על איזה התפוצצות הרגש באיזה מקום. פתאום מבינים כמה טוב, יש אדמה יציבה, אנחנו דורכים, הכל בסדר. וזה אומנם טבעי ורגיל, והכל רע ממש רגיל, הכל ממש פשוט. אבל מצד שני, התבוללות בעולם הראה שגם הדברים שנראים לנו פשוטים, גם הם לא פשוטים, וכמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, על כל המציאות הפשוטה והרגילה שקיימת לעינינו בצורה טבעית לכאורה. הברכה הבאה, אשר הכין מצעדי גבר, אשר הכין מצעדי גבר, טוב, ברכה שאפשר ללכת, והברכה הזאת בורה לכולנו על המשמעות שאפשר ללכת, על זה שאדם יכול לזוז ממקום למקום, וחס וחלילה האדם שובר את רגלו, קורה משהו, אדם מרגיש עד כמה הליכה צריך להודות עליה, ובדבר הזה גם אפשר להוסיף את מה שנאמר מסכת אבות, פרק ה' משנה כ', יהודה בן תימה אומר, הווי אז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי, בגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים, כשאנחנו מברכים אשר הכין מצעדי גבר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתנו את האפשרות ללכת, ואנחנו מבינים גם שיש לנו מחויבות ללכת לדברים טובים. אם הקדוש ברוך הוא נתנו את הכוח ללכת, יש לנו מחויבות כנפיו להשתמש בכוח הזה לדברים טובים, לרוץ לדברים טובים. ברכת שעשה לי כל צורכי. הגמרא אומרת שהם מברכים שעשה לי כל צורכי כשאדם נועל את נעליו. והברכה הזאת משונה קצת. על זוג נעליים לברך ברכה חדשה כל בוקר. זה לא יאומן. כלומר, על נעליים כל בוקר אדם מברך ברכה. וזה דבר מפתיע. היינו מצפים על כל הדברים שאולי היינו מצפים לברך, אבל על נעליים כל בוקר? הגמרא בשבת קכ"ט עמוד א' אומרת, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו. אבי זיכרונו לברכה היה מצטט לי את זה כל פעם שהיה רואה אותי בלי נעליים. צריך תמיד לשים נעליים. היום יש הרבה מהנוער שלא מכירים את הגמרא הזאת, מסתובבים חופשי בלי נעליים. זה נורא, יש דברים יותר גרועים, אבל חז"ל מבינים שיש משמעות מיוחדת לנעליים. והברכה הזאת של עשה לי כל צורכי מחזקת את הדבר הזה. ורש"י מסביר שאין לך ביזוי גדול יותר מן ההולך יחף בשוק. לא מדבר על השוק, אבל יש איזה משהו שמבוזה שאדם אמור ללכת עם נעליים ולא ללא נעליים. המהר"ל מסביר בעומק נוסף את המשמעות של נעליים. המהר"ל במדרשה לשבת תשובה מסביר שנעליים מנסעות אותנו מעל הארץ, מנתקות אותנו מהאדמה, ובזה מעלות אותנו כלפי מעלה. כלומר, הרעיון של הנעליים זה להתנתק מהקרקע, להתנתק מאותה חומריות נמוכה, ואפילו קצת לעלות כלפי מעלה, שדבר שמראה למגמה שלנו, שהמרכז הוא הקדוש ברוך הוא, המרכז הוא כלפי מעלה, ולא החיבור לחומר, החיבור לאדמה. יכול להיות שהברכה הזאת אולי היא לא רק על הנעליים. נחלקו הפוסקים מה קורה על אדם שלא נועל נעליים. האם הוא מברך שעשה לי כל צורכי? למשל אדם ביום הכיפורים. האם מברכים אז ברכת שעשה לי כל צורכי? הראש ביום הפרק ח' סימן ג' מביא את בעל האיתור שאומר שאפשר לברך שעשה לי כל צורכי גם ביום הכיפורים. וכנראה שהברכה היא לא רק על הנעליים. ראיה לדבר, אם זה היה רק על הנעליים, אולי היינו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקים כל העם, שנתן לי נעליים. למה מברכים שעשה לי כל צורכי? אז אמנם הגמרא אומר שזה נתקן על הנעליים, אבל אולי זה בא לתאר את כל צורכינו, ולאו דווקא את, את הנעליים. ובאמת, בסדר רב עמרם גאון, שזה הסידור הראשון שיש לנו, שם כתוב, שלא, במקום שעשה לי כל צורכי, שלא חיסר מצורכי או מצרכי כלום. כלומר, יש כאן איזו ברכה כללית יותר, שלא חיסר מכל הצרכים שלי שום דבר, ואולי הברכה הזאת לא רק על הנעליים. יכול להיות שאולי אפשר להסביר למה בכל אופן חז"ל ביארו את הברכה דווקא על הנעליים. נעליים זה נראה דבר קטן כל כך, דבר שולי כל כך, על זה לברך כל בוקר? אבל אולי יש כאן אמירה משמעותית. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הוא היה חייב לתת אוכל, חייב לתת שתייה. הוא לא יכול לברוא אדם בלי לתת אוכל ושתייה. נכון, גם על זה מברכים, אבל אחרת זה להרוג אותנו. נעליים, הקדוש ברוך הוא לא היה חייב לתת לנו. הקדוש ברוך הוא יכל ליצור עולם שאין בו נעליים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב לאדם, ורוצה לתת לאדם כל דבר, גם דברים קטנים, גם דברים שאדם יכול להסתדר בלעדיהם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. ואולי לכן תקנו לברך דווקא על הנעליים, ואולי הדבר הזה בא כדי שאנחנו נחדיר בליבנו בברכה הזאת את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בעולם, שאפשר להסתדר בלעדיהם, שאנחנו מקבלים אותם כאיזה תוספת, כל החפצים והמכשירים ולא יודע, הפלאפונים, אולי באמת אפשר להסתדר בלעדיהם, חיים היו קצת יותר רגועים. ועוד הרבה דברים אחרים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והמצלמות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם, כדי שיהיה לנו יותר נחמד בעולם, הקדוש ברוך הוא אפשר לאדם לשכלל ולפתח את העולם לדברים כאלה, למרות שהדברים האלה לא הכרחיים לחיי העולם. לגבי הלכה למעשה, על שעשה לי כל צורכי בתשעה באב ויום הכיפורים, אז בעל האיתור והראש חושבים שמברכים את הברכה הזאת, אבל הארי חושב שלא מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי ביום הכיפורים, והגרא לא היה מברך ביום הכיפורים שעשה לי כל צורכי, אלא היה מברך את זה רק במוצאי הצום, כאשר היה שם את הנעליים. אז יש באמת מקום לחשוב בדבר הזה, ובאמת יש הרבה אחרונים, רבי עקיבא איגר, פרי מגדים ואחרים, שחושבים שכן מברכים שעשה לי כל צורכי, והדבר הזה יש לו באמת כמה סיבות לדבר הזה, וביניהם גם שיש לנו נעלי בד וכולי שהם גם מצטרפות לעניין, וכך כתב בשו"ת יביע עומר חלק ט' אור החיים סימן ח', וזה מנהג העולם, בדרך כלל מנהג העולם לברך ברכת שעשה לי כל צורכי גם ביום הכיפורים ובתשעה באב מיד בבוקר. הברכה האחרונה שנדבר עליה היא ברכת הנותן ליעף כוח. הברכה הזאת לא הוזכרה בגמרא, אלא היא תקנת הגאונים. והשולחן ערוך התפלא כל כך על הברכה הזאת, בבית יוסף הוא כותב, בוא נסתכל, אומר השולחן ערוך בסימן מ"ו סעיף ו, יש נוהגים לברך הנותן ליעף כוח ואין דבריהם נראים. ולמה אין דבריהם נראים? מסביר הבית יוסף, עוד ברכה אחת יש בסידורי אשכנז, הנותן ליעף כוח, ונתקנה על שאדם מפקיד נשמתו בערב. אף על פי שיש סמך יפה לברכה זו, מאחר שלא נזכרה בתלמוד, איני יודע איך היה רשות לשום אדם לתקנה. איך יכול לתקן ברכה שלא הוזכרה בגמרא? ומצאתי שכתב האגור שראה מקטרגים עליה מטעם זה, והרמב״ם, מוסמק והרוקח לא הזכירוה, ואחי נקטינן, אומר השולחן ערוך, הרמב״ם, רוקח, סמק, לא הזכירו את הברכה הזאת, לא הוזכרה בגמרא, ואחי נקטינן להלכה, לא לברך, הנותן ליעף כוח. אבל הרמ"א כותב, אך המנהג פשוט בבני האשכנזים לאומרה. אז הוא כותב שהמנהג הפשוט של האשכנזים לומר את הברכה הזאת, ובעל התניא מבאר הוא מסביר, רבה, במדינות אלו נוהגים לברך הנותן להיף כוח, ותקנו הגאונים אחר חתימת התלמוד מפני תשוט כוח שירדה לעולם, ובכל יום מתחדש כוחו של האדם. יש כאן איזה משהו שנתקן בעקבות התשישות המיוחדת שירדה לעולם, ובשם הארי הזכרנו שהוא אומר שזה כנגד ברכת ולמלשינים אל תהי תקווה, תשישות שירדה לעולם, ואנחנו מברכים את הברכה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לעמוד לפני כל אלה במהלך ההיסטוריה של עם ישראל שמנסים לחלות או לצאת נגד עם ישראל, ויש כאן איזה ברכה מיוחדת, נותן להיף כוח, אולי באמת נתקן אחרי החורבן, אולי נתקן אחרי הגמרא, אולי נתקן מאוחר, אבל אולי זאת ברכה שמאוד מאפיינת את עם ישראל במהלך הדורות, עם ישראל שעבר את האינקוויזיציה, ועם ישראל שעבר את השואה, ועם ישראל שבהרבה דורות שהוא היה עייף מאוד, תשוש מאוד, רצוץ מאוד, כמעט נגמר, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח שיוכל לעמוד לפני כל האויבים והמקטרגים. למרות שלכאורה רק האשכנזים היו אמורים לברך את הברכה הזאת, למעשה גם הספרדים נוהגים לאומרה, כך דעת הארי, כך כתב החידה בברכי יוסף, כך כתב כף החיים, וכיוון שזה המנהג אצל הספרדים, למרות שספרדים מאוד זהירים בספק ברכות וכו', אבל כשיש מנהג, מנהג גם אצל הספרדים גובר על הכלל של ספק ברכות, ולכן ברכת הנותן להיעף כוח, כולם רגילים לומר. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נתקדם הלאה, והדבר הראשון שנבאר בעזרת השם, הוא את הברכות השליליות, שהן דורשות הרבה ביאור. הברכה שלא עשני גוי, שלא עשני אישה, שעשני כרצונו, נראה בעזרת השם גם את השתלשלות הדברים, מה היה בזמן הגמרא, מה היה בצנזורה, נראה כתבי יד קצת בעניינים האלה, ונראה אחר כך גם מבחינה מחשבתית ואמונית, איך מתייחסים לברכות האלה, ודומה שהברכות האלה הן אולי הברכות, או עד אחד הדברים הכי קשים להסביר אותו במציאות המתחדשת שלנו, במיוחד אם רוצים להסביר את זה גם לנשים, ולדברים האלה בעזרת השם אנחנו נתייחס בפעם הבאה.